שלי לפחות.
טוב, אנחנו באורות התשובה פרק א', זה כבר התחלנו להתעסק בו בפעם הקודמת, לגעת בסיפור של התשובה הטבעית, ונמשיך קצת היום, ואולי נתקדם על הפעם הקודמת, מי שזוכר, נשארנו קצת באיזושהי שאלה, מה זה הסיפור הזה של התשובה, של הגוף וכל הסיפור הזה. אני קורא עוד פעם רק את החלק שעוסק בתשובת הגוף בפסקה, בסדר? ואז נדבר עליו, אולי נתקדם. אז אמרנו בהתחלה הרב הוק אומר שאת התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות, תשובה טבעית, אמונית ושכלית, ואמרנו שזה מקביל באופן פשוט להרבה חלוקה, לחלוקות משולשות שיש לנו מכל מיני, שאנחנו מכירים אותם, לדוגמה, המוח, הלב והכבד, הנפש, הרוח והנשמה, בסדר? ואז הוא אומר, אמירה מעניינת, בתשובה הטבעית יש שני חלקים, מה הם שני החלקים? תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית, ודיברנו על זה, שהחלוקה הזאת היא חלוקה מעניינת, כי בעצם הרב הוק אומר, יש לי ארבעה פרמטרים, יש לי גוף, נפש, רוח ונשמה, ואני מחלק אותם לשלוש, והבחירה שלו היא לצרף דווקא את הגוף ואת, כן, ואת הנפש ביחד. זאת אומרת, למרות שאולי יכול שאני חושבים אחרת, ואמרנו שאולי זה באמת איזשהו פתח בכלל להבנה של הסיפור הזה. אני קורא עוד פעם את הקטע עכשיו שעוסק בתשובה הגופנית, בסדר? הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, מקושרים חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחרובים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם ובכל אותו דלדול החיים שבא לו, ראה הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל הרעננותם. המדיצינה, שמה זה? הזכרנו? זוכרים אולי?
רפואה.
בסדר, עוסקת בזה אמנם הרבה, בכל הסיפור של בריאות הגוף, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית הטבעית, האמונית והשכלית. טוב, אז הוא אומר דבר מעניין. קודם כל אמרנו, הדבר הראשון המשמעותי שיש לנו פה הוא עצם ההבנה שנגיד, נקרא לזה, הבריאות הפיזית שלנו היא חלק מתהליך התשובה. אפשר להגיד שזה דבר חשוב, אפשר להגיד שזה אפילו, אולי אפילו מצווה, שנשמרתם מאוד לנפשותיכם או כל מיני דברים כאלו, אבל להגיד שכשאדם עכשיו אני מגיע לחודש אלול, אני מנסה לחשוב מה אני עושה עם זה, אז אחד הדברים שאני צריך לחשוב עליהם זה אם אני אוכל נכון, אם אני עושה... זה לא מה שאנחנו רגילים נראה לי לחשוב עליו. יש בזה, זה אמירה באמת חדשה ומעניין, צריך להבין אותה. ובאופן, אני חושב שבאופן עמוק, היא קשורה להבנה בכלל, להבנה מאוד עמוקה של, של נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, בדרך כלל הגוף... שיש, אנחנו מדברים נגיד על יחס בין הגוף לנפש, הרבה פעמים אנחנו מנסים לחשוב איזשהו מאבק בין שני חלקים. יש את החלק שמושך אותנו למטה, ויש את החלק שמנסה להעלות אותנו למעלה, והם באיזשהו מאבק כזה כל הזמן. כשזאת היא התפיסה, אז באמת אין מקום לדבר על, כאילו לתת מקום כל כך משמעותי לגוף. אז, זאת אומרת, אם הייתי, על פי התפיסה הפשוטה, אם הייתי צריך עכשיו לבוא להעביר שיחה שקשורה לחודש אלול ולתשובה שעוסקת בענייני הגוף, אז על מה הייתי מדבר, לדעתכם?
על זה, לא?
על מה? שיחה כזאת היא פשוטה, קלאסית, על מה? מה זה? אז אפשר לדבר על תיקון הברית, שזה בעצם הליכה באיזשהו מקום, למה זה קשור, נכון?
בתשובה.
נכון, לחזרה בתשובה, אני ביחס לגוף, מה הוא? אז אפשר לדבר על תיקון הברית, מה עוד אפשר לדבר, לדוגמה? תיקונים של הגוף, שמירת העיניים, יפה, מה עוד? יצר אכילה, בסדר, נכון, יש קודם. בדרך כלל הדיבורים מתעסקים בעיקר במה שלא טוב. זאת אומרת, הגוף דורש מאיתנו לאכול, אתה צריך לדעת לצמצם אותו, להגביל אותו. כל מיני דברים שהרעיון הוא שיש כאילו איזה כוח שמושך אותך למטה, בסדר? ואתה צריך לדעת לשים לו את הגבולות, זה סוס כזה, שאתה צריך כאילו, אתה רוכב על הסוס ואתה אומר... וצריך להשתלט עליו, אחרת הוא ישתלט. אבל אני חושב שפה הכיוון הוא אחר. הכיוון אומר, אנחנו שנינו באותו צד. זאת אומרת, גם הגוף הוא בצד, כאילו בצד הטוב נקרא לזה, ואנחנו צריכים פשוט לדעת להתנהל איתו נכון. הגוף במצב הטבעי שלו, הפשוט שלו, הוא טוב, הוא לא רע. מבינים את ההבדל?
כן, חבל.
אז תסביר איך, אבל קודם כל להבין את הנקודה. זאת אומרת, התפיסה הבסיסית שלנו הרבה פעמים שהגוף הוא דבר רע, ואני צריך לדעת לתפוס אותו, כן? מה זה? כמו הרבה דברים, אני חושב שזה דברים שהוא לא ממציא אותם, אבל הוא מעלה אותם למודעות, ופתאום הם הופכים להיות דבר קיים. זו שפה שאני חושב שבהרבה מובנים לא התאימה על התקופה שלו, בעיקר מהסיבה, דיברנו עליה קצת בשיעורים הראשונים, שהרב קוק חי בתקופה שבה עם ישראל חוזר לארץ ישראל. ארץ ישראל היא הגוף...
זה גם עניין כאילו?
כן, ארץ ישראל היא כאילו הגוף של עם ישראל באיזשהו מקום. היכולת בעצם לחיות חיים טבעיים...
כי עובדה שעם ישראל לא חזר לרצון, לא היה פה כלום.
נכון.
שממה.
נכון, אבל גם ההתייחסות הפשוטה לגוף, היא כזאת שלא הייתה התייחסות, לא הייתה התייחסות בגלות, לא היה מספיק מקום לתת לגוף, כי זה היה שני דברים שהיו באיזשהו מאבק ביניהם, כי לעם ישראל באמת לא היה משהו פיזי שהיה בו מספיק קדושה. זאת אומרת, היכולת להכיל קדושה במקומות הפיזיים היא מתאימה לארץ ישראל, היא נגיעה לשיא שלה, נגיד, בבית המקדש. נכון, אתה אומר, בית המקדש אנחנו רגילים עכשיו כי זה משהו מאוד גדול, זה באמת הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לדמיין אותו עכשיו פה. מה קורה שם? מה יש בבית המקדש? מה מיוחד שם?
כהנים בעבודתם.
אבל מה יש שם? מה הדבר הכי משמעותי שיש שם? יש שם שכינה, נכון?
כן.
מה זה אומר שכינה?
הקדוש ברוך הוא
נמצא. הקדוש ברוך הוא נמצא, בסדר, שוכן, נכון? למה הוא נמצא? כאילו, למשל זה אחרת, יכול להיות שהוא באמת נמצא שם, זה הבית שלו, הוא נמצא שם, הוא לא נמצא במקום אחר, הוא כאילו מגיע, מה זאת אומרת שהוא שם?
זה פרסף אחד, יש נבואה כאילו...
נכון, אבל אז אני אגיד ככה, אנחנו לא לגמרי מבינים את זה. הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות אלינו בבית המקדש דרך המקום, בסדר? זאת אומרת, למרות שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נקרא מקום. למרות שבכלל הוא נקרא מקום. למה? כי הוא מקומו של עולם, ואין העולם, מכירים את המשפט הזה? ואין העולם מקומו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא, ולא הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם. אבל למרות זאת, הוא בוחר להתגלות לנו דרך מקום מסוים. זאת אומרת, כנראה יש משהו שקשה לנו להבין אותו, אבל יש יכולת, הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בדרך איזשהו משהו פיזי. זאת אומרת, קורה שם משהו, באים הכהנים, מקריבים קורבנות, עושים דברים, ודרך זה הקדוש ברוך הוא כאילו מתגלה. אנחנו עובדים אותו והוא מתגלה. אז היכולת הזאת, ככל שמתרחקים מבית המקדש, היא הולכת ונעלמת. ואז באמת, גם היחסים שלנו עם הגוף הפרטי שלנו, הולכים ומתרחקים.
דרך, אני... אז אני מקביל את, כאילו, את העבודה על הגוף שלי, כי העבודת הקורבנות בעצם, אני אומר כמו שאני עושה מסו פיזי פה, ובעצם הקודם כבר כן מצליח להתגלות, אני יכול לפוס את זה גם בחיים הפרטיים שלי.
כן, כן, אני חושב, זה לא שזה אחד לאחד, אבל בואי נראה, היכולת והכוח של להופיע דבר רוחני בדבר גשמי, המקור שלה נמצא בבית המקדש. זה מתרחב לכל ארץ ישראל, בסדר? ככל שאנחנו מתרחקים משם, המצב הזה הולך ונעשה יותר, הולך ונעשה יותר קשה.
זה כבר, הרב אומר את זה, אנחנו מכירים שבסוף הגוף שלנו נמשך לכאן,
נמשך
כאילו לדברים הפחות טובים.
נכון. יופי, שאלה מצוינת. עוד מעט אני צריך להבין, ככה, אני צריך להבין אולי יותר מה זה בכלל הסיפור הזה, בסדר? זאת אומרת, על מה הוא מדבר, ודרך זה אולי נעשה גם לגעת בזה, בסדר? בואו אני... טוב, יש פה די הרבה הערות על הסיפור, כאילו אפשר להתייחס פה בתוך המילים, אולי נדבר בחוץ. הערה אחת, כאילו, כי נגענו בה קצת ואני אגע בעוד פעם, כשהרב קוק מדבר על עבירות נגד חוקי הטבע, הוא אומר פה שלושה דברים. חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים חוקי הטבע. אתם רואים משהו במשפט הראשון של החלק הזה? נכון? הגופנית סובבת כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה מקושרים עם חוקי הטבע, כך צריך לקרוא את זה. אתם מבינים מה אני אומר? שהמשפט מקושרים עם חוקי הטבע הוא נסוב למוסר והתורה. זאת אומרת, לא כל המוסר והתורה, כי המוסר והתורה יופיעו בהמשך בתשובה האמונית וזה, בתשובה, קודם כל בתשובה הטבעית הנפשית ואחרי זה בתשובה האמונית, אבל כאן בשלב הראשון מדבר, יש חוקי מוסר וטבע ותורה שמקושרים עם חוקי הטבע. בסדר? למה אני מעיר על זה? כי רק איזשהו עניין עקרוני, בתוך, דיברנו על זה שהוא מחלק את התשובה לשלושה שלבים, יש טבעית, אמונית ושכלית. בתוך התשובה הטבעית, הגופנית, יש לנו שלושה שלבים. באיזשהו מקום, טבעית, אמונית ושכלית. אתם מבינים מה אני אומר? או שלא מבינים? אם לא תגידו. בסדר, זאת אומרת, הוא חוזר, טבע מוסר, זה קשור, אמרתי, זה קשור לסיפור שדיברנו עליו בהתחלה, הזכרנו אותו, לסיפור של הספירות, שבכל מבנה קטן, יש גם מעין דוגמה של המבנה הגדול. זה חוזר כל הזמן. חוזר את המקובלים הרבה, שכאילו בכל דבר קטן אתה יכול לראות גם את המבנה הגדול בקטן. בספירת החסד, אז יש גם גבורה שבחסד וחסד, וכאילו יש את כל, את כל הספירות מופיעות בתוך המבנה הזה. מבינים מה אני אומר? בסדר, סתם, אני ממהיר את זה.
אני חושב שספירת
עומר. נכון, בספירת עומר אנחנו רואים את זה, שבכל שבוע יש ספירה, שבתוכה מתגלות כל שבע הספירות האחרות. זה קשור גם לנקודה, אני חושב שמה שאנחנו רואים בבית המקדש, אנחנו יכולים לראות גם בעצמנו. כי באמת כל המציאות היא קשורה, ולכן יש חיבורים בין הדברים, וכל דבר גדול שאני, בתהליכים גדולים, אני יכול לפגוש אותם גם בעצמנו. בסדר? קשור קצת אולי למה שהרב גבריאל דיבר בשבת. על הסיפור, מכיוון אחר, על הסיפור הזה שכשקורה משהו בעם ישראל, גם אם הוא לא קשור אליי ישירות, גם אם הוא לא קשור, רגע, שנייה, גם אם הוא לא קשור אליי ישירות, אני צריך לחפש בעצמי איפה הוא פוגש אותי, כי משהו בסיפור הגדול, הוא תמיד, כאילו, יש בנו גם, עכשיו, זה לא יזהה לגמרי, זה יגיע בצורה שהיא מיוחדת לנו, אבל יש, אבל זה יופיע שם.
שאלתי את עצמי, למה? אני אצלנו שבוע שעבר, סבא שלי אמר דבר תורה, זה ש... בן סורר ומורות בא בעקבות זה בעקבות אשת יפת תואר שראית בשבי.
אוקיי.
אז יפת אצל המלחמה המלווית וראית אשת יפת
תואר. אבל מה, אז מה השאלה?
ואז שאלתי את עצמי, למה הרב לבואני, לא התחיל בעצם מהסיפור הזה ש... למה בן סורר ומורות...
אז זה שאלה שצריך לשאול אותו. אם זה שאלה על השיחה שלו בשבילו, אז לשאול אותו. בסדר, גילה? אנחנו... בוא נמשיך.
לא, סתם שאלתי את עצמי, כאילו, למה כשמדברים על דברי תורה של שבת כי תצא, סתם, כאילו, כל בן אדם שמדבר דבר תורה בבית שלו,
טוב,
הפרשה הזאת,
לא, אבל אנחנו...
מזכיר את הנושא הזה.
סבבה, בסדר, אבל זה לא קשור לזה ישירות, אז אנחנו נמשיך, בסדר?
לא, זה גם סוג של... גם של תשובה, שכאילו אתה מכפר על זה ש...
בסדר גמור, אבל אנחנו ממשיכים גילה, אנחנו ממשיכים. אז בפעם קודמת הזכרנו קצת, הזכרנו פסקה אחת שהרב קוק מביא, מופיעת באחד הקבצים, ודרכה אני רוצה אולי קצת לגעת בסיפור של... מה זה אומר בפועל קצת, הסיפור הזה של החזרה לגוף, בסדר? ננסה להבין את זה גם דרך דברים שהוא כותב, וגם דרך ההקשר כללי בכלל בתקופה שבה הוא חי, דברים שקורים. אז בקובץ ג' פסקה ראשון עין ג' אז הוא כותב ככה, גדולה היא תביעתנו הגופנית, כבר קראנו, נקרא את זה עוד פעם, גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנחנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את בריאות, את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש, עזבנו את החיים המעשיים, את התבררות החושים וכו', ואז הוא מקשר את זה לכל הסיפור החזרה לארץ, ואז הוא אומר בסוף ככה, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורם על שרירים חזקים, בגבורת הבשר תאיר הנשמה נחלשת, תחיית המתים בגוויות. יש פה תיאור מאוד, מאוד מפורט ופיזי, מדבר ככה על איזשהו ציור של יהודי מאוד חזק ושריר כזה. מי שקצת מכיר, סמכת ההקשר ההיסטורי, אחד הדברים שקורים עם תחילתה של הציונות, זה איזושהי בקשה לחזור, יש מושג שמי שתובע אותו היה אחד מהעסקנים הציונים נקרא מקס נורדו, מכירים את השם שלו הרי? מה זה? אז בקונגרס הציוני השני הוא נושא איזשהו נאום ושם הוא מדבר על דבר שיקרא להם מקס נורדו. תבדוק, תבדוק לנו אחלה. תפקידך גילה תמיד לבדוק לנו את הדמויות. נורדו. אז אחד הדברים שהוא מדבר עליהם שם, זה דבר שאחרי זה יפרוט איזשהו מושג שנקרא יהדות השרירים. שמעתם פעם על המושג הזה אולי? היסטוריה משהו? מה זה? יכול להיות שזה, יכול להיות שהזכרתי אז בזה, כי אני אמרתי קצת נסביר את זה יותר. אחד הדברים שכאילו תמיד יפיינו, לפחות ככה, גם בנורדו, בתפיסה, בטח בתפיסה שהגויים תפסו את היהודים, היה כמה יצורים מאוד חלשים, פיזית. זאת אומרת, נכון, אתה כאילו נסו לדמיין עכשיו, גם לנו בעצמנו, כבר החדירו לנו את הסיפור הזה, אתה מדמיין איך נראים יהודים לפני 150 שנה, או זה, אז איך הם נראים?
שמינים,
אפילו. אז יש... נורדו, או ביידיש, נורדוי, נרדוי.
לא, אבל גילה, תשלח לנו את זה פשוט, כמו שעשית עם הבשיר, זה היה מצוין, שאנשים יוכלו לקרוא את זה בנחת.
אנחנו מדמיינים אותם באיזה גטו לבד, ועושים את הדברים שלהם, ויוצאים מדי פעם את המתקשרים.
כאילו משהו כזה מאוד חלש, מאוד לא פיזי, לא עובד וזה, ואז אחד הדברים שמדברים עליהם זה הרצון הזה, ואז מתחילים, כל מיני אגודות ספורט מתחילות לדוגמה להתגלל, מתחילים להקים אגודות ספורט שונות, ותחרויות, ובשביל שלה מתחילות תחרויות ספורט. זה כל המכבייה, זה כל הדברים כאלו שקורים, שהרצון שלהם זה כאילו להגיד, אנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים, גם יהודים מסוגלים להיות, לראות גדולים וחזקים וכו'. כאילו, אני חושב שהכיוון הזה...
יש פה את הקבר שלו, ועדות הקבר של מאיר דיזנגוף.
כן, הוא אחד, אז יכולים להבין שבהקשר.
כי הוא קבור בתל אביב.
בתל אביב, כן. אז אני חושב שהסיפור הזה, אם, כאילו, ככל שעבר הזמן, אנחנו התרגלנו אליו יותר. כאילו, להבנה שדברים, שנגיד, כוח פיזי לא צריך לסתור איזשהו מקום רוחני, זה משהו שאני חושב שככל שעבר אנחנו כבר רגילים אליו יותר. איפה מגיע לידי ביטוי היום, אני חושב, בצורה הכי משמעותית? תגידו, אתם יודעים איפה?
בצבא,
נגיד, בסדר? זאת אומרת, זה שהיום יש, ככה זה הכי סטיגמטי, יש נגיד ישיבות הסדר, שבהם אנשים לומדים תורה, עושים צבא, חוזרים לישיבה, כאילו האפשרות הזאת היא בכלל ליצור דבר כזה שהוא גם וגם, כן? אז הוא באמת, הוא חלק מההבנה שהיכולת הזאת היא לחזור למצב שבו הגוף שלנו הוא גוף חזק ובריא, זה לא סותר את זה שאנחנו יכולים להיות גם אנשים רוחניים. אחד הדברים שאומרים על דוד המלך, אני מכיר מה חז"ל אומרים עליו, שנקרא עדינו העצני, שהיה מתעסק בתורה, הוא היה עדי, ושהוא היה יצא למלחמה, זה היה קשה כמו, כאילו, כמו זה, כזה, כזה, כאילו יש בו משהו, היכולת להחזיק את שני הדברים, באמת, לפעמים באמת קשה. לא תמיד זה כל כך קל, כי הגילוי של הגוף בצבא, הוא עוד פעמים יש בו משהו שהוא יכול, הוא יכול לאיים. אחד ה... אני חושב שהתחילו כל מיני סיפור של גיוס חרדים לצבא, כי הקימו את הנחל החרדי וכל מיני דברים כאלו, אז זה שהוא יצא, אז הוא יצא איזשהו, זה ספר או זה רעיון שהייתי עם מישהו ש... מישהו שאחד החבר'ה שהתגייס לשם. ואז אני זוכר, אחד הדברים שדיברו עליהם היה, מישהו אמר שזה פעם, כאילו ש... כאילו בחור שבאמת הגיע עם בית חרדי, היום בנחל החרדי יש מעט חרדים, אבל כאילו מישהו שסיפר באמת על, על המעבר הזה, הוא אמר כאילו שאחרי איזה, לא זוכר כמה זמן שהוא... בטירונות וזה, אז הוא כאילו פתאום גילה שיש לו גוף, וזה הביא לו אותו כזה. כי אתה פתאום מתאמן, נגיד, ופתאום, זה בעסק מתחיל לעבוד פתאום, אתה פתאום יכול, אתה נהיה יותר חזק, אתה הגוף שלך נראה יותר, כל מיני דברים שמשתנים, והוא אמר שהוא כאילו, זה ממש הביא לו אותו כזה, כאילו, הוא נבהל והוא כזה, בא לי שם, אז מה עושים עכשיו? מה עושים עם הדבר הזה, כאילו, איפה הוא היה עד עכשיו, ומה עושים איתו עכשיו? אני חושב שאנחנו, כאילו בהרבה מובנים אנחנו לא שמה. זאת אומרת, כבר גדלים מהם בצורה יותר נורמלית וטבעית, שהדברים האלה יכולים ללכת ביחד, זה לא צריך לסתור וכולי. עדיין זה לא פשוט. עדיין זה לא קל. כל מי ש... בוא נגיד, אפילו פרשת השבוע שלנו, שעסקה בכל מיני סוגיות שקשורות לדיני מחנה צבאי, אז היא מניחה בין היתר שמחנה צבאי יש באמת אתגרים יותר גדולים. זאת אומרת, הצורך לצוות ציוויים לעם מחנך הכדור, כל מיני דברים כאלו, למה הם מגיעים? למה צריך לצוות שיהיה שהיה מחנך הקדוש? דווקא
יש לך הרבה חומר ממה שאתה עושה. דווקא שיש שם
קדוש. נכון, כי באמת שם קשה יותר.
שמי חטאים בידיו, אז שלא יגרום בזה בעצם לרקות לבד.
נכון, אבל כאילו באמת הסיפור הוא...
אני מבינה שיש שם עוצמות מאוד מאוד גדולות, שאם אתה לא מנתב אותם למקום הטהור, אז זה המקום הכי שפל שיש.
נכון, יש באמת המפגש הזה עם המקום המאוד פיזי, מאוד עוצמתי, הוא לא עובר חלק. אנחנו לא, נגיד, אנחנו לא נשקר עכשיו ונגיד שאין תאוות ואין קשיים ואין כלום, כלום, כלום. זה לא נכון. בסדר, כולם יודעים שיש, וגם צריך לעבוד עליהם. בסדר? אני אגיד, גם בוא ניקח תאוות אכילה, שזה דבר שקל להבין דרכו. באמת, בסוף, מצד אחד הגוף שלנו רוצה, דורש אותה לאכול, נכון? מצד שני, זה טוב לגוף שלנו או לא טוב לגוף שלנו?
תלוי כמה אתה אוכל.
זאת אומרת, אם אתה אוכל בצורה לא מבוגרת ולא זה, אז זה לא טוב לגוף שלנו, נכון? אז אני חושב שהשאלה פה, מה שאנחנו אומרים, זה איך להסתכל על הסיפור הזה. מי זה הגוף שלנו? זה שרוצה כל הזמן עוד, כן? או זה שיודע מה טוב לו? או זה שיודע להגיד לך, שמע, עכשיו זה היה מיותר מה שעשית, נכון? יש איזושהי בחינה של שני הדברים קיימים בנו, והשאלה אולי באיזשהו מקום, מה יותר טבעי לגוף שלנו.
והרב קוק אומר,
נכון, מה שהרב קוק אומר פה, אני חושב שהמקום היותר פשוט ויותר טבעי שלנו, זה המקום שהגוף שלנו יודע להגיד לנו, די. כאילו, ואנחנו צריכים להקשיב לזה. עכשיו, הקשבה לזה תעבור קודם כל מזה, שנכיר בכלל שיש דבר כזה שהוא הגוף שלנו. ויש לו גם דברים טובים. הוא יכול גם להגיד לנו דברים טובים. זאת אומרת, כשאני עושה איזושהי, כשאדם עושה איזושהי דיאטה, אז זה לא מאבק של הנשמה רק בגוף. גם הגוף, גם הגוף שלו, זאת אומרת, אם אתה תהיה בהקשבה למקומות הפיזיים שלך, הגוף בעצמו יודע, יכול, הוא יודע להגיד לך איפה הדברים האלה מתאימים ואיפה לא. שמה? נכון, כן, נפש בריאה בגוף בריא, נכון. אז אני אומר, אז כל זה כיוון אחד שאני חושב שהוא כיוון מאוד חזק שהרבה שנים הלכנו איתו. של הסיפור של תשובת הגוף, הכוונה היא, אדם חוזר להבין שיש לנו גוף, בסדר? הגוף הזה הוא חשוב ומשמעותי, אפשר לעבוד איתו, אפשר לפתח, אפשר לעשות איתו דברים טובים, אפשר, אני אומר, שאני חושב שברמה האידיאולוגית הוא מגיע למקום הכי חזק שלו, נקרא לזה, באמת בצבא. בסיפור של הצבא, ששם מאוד ברור שאתה לוקח כאילו את הגוף שלך, בסדר? בונה אותו, ועושה איתו דברים טובים. כאילו זה הרעיון באופן כללי, זה הרעיון, אתה, כאילו כל עבודה כזאת של הגוף, היא באמת יש בה משהו טוב. כאילו, אני, לא יודע, אני זוכר חוויה שלי, נגיד, נגיד של אוכל, נגיד, בצבא. כאילו, החוויה הייתה מאוד חזקה, שזה לא מקום שבו עובדים על תאוות אכילה. כי אתה כאילו לא אוכל, כאילו זה, אתה פה צריך, אתה אוכל פחמימות, אתה אוכל חלבונים, אתה כאילו אפילו לא משנה, כאילו, לפעמים אתה לא משנה כל כך מה יש שם, כאילו, אתה כאילו, אם אתה עובד נכון, אתה צריך, הגוף שלך עובד מאוד חזק, אתה צריך כאילו, צריך שהוא יתקיים, כאילו, וככה, זה עבודה אחרת, אבל העבודה, אני חושב, עבודת המידות שלך היא עבודה אחרת, כאילו, היא עבודה נגיד במוכוונות לקראת דברים טובים, שאני אוכל עכשיו כדי שיהיה לי כוח לעשות את הדברים משמעותיים וכולי.
אני עכשיו עכשיו יש לי מנות בשר, באכל.
מה זאת אומרת, מה זה שתי מנות?
ממש לקראת הסוף, אז הבנתי שהיה לפחות בכפיר, אבל בכפיר ששתי מנות בשר.
כל אחד מקבל שתיים?
בהכשרה.
בלי זה, בלי לבקש, בלי תורה, איזה יופי. לא, יש מקומות שזה ממש כאילו בנוי, כאילו, שמקומות... לא, ברוב המקומות אתה צריך, כאילו, המטרה של הצבא היא לבנות את האנשים הרי. בשונה ממה שאנשים חושבים שהם מתגייסים, שהמטרה היא לסנן אותם או זה. תאמו לי, תלוי איפה היית, אני חושב.
לא, בהכשרה, אבל בגדוד,
לא, זה נכון, לא, זה נכון שהאתגר אחרי זה, האתגר בגדודים הוא אחרי זה להשאיר, כאילו, להשאיר את זה, ברור שהאתגר הוא גדול שם.
מי שמגיע בכושר לצבא, הוא יורד, לא משנה מה.
זה נכון, לא, זה נכון, זה אני אומר לחבר'ה פה הרבה, לא צריך להסחף מאימונים לפני. כאילו, זה חלק מאותו רעיון, אם הצבא היה אמור למיין אותך, היית צריך לבוא הכי טוב שאתה יכול. אם הצבא אמור לבנות אותך, אז מתחילים איזשהו מחנה משותף יחסית נמוך.
כאילו מתחילים
מאפס. ומשם מתחילים, כן, ומשם מתחילים לבנות את כולם.
מה שאתה כאילו אומר, כאילו
אמורים... רגע, גלעד, שנייה.
זה בא ממקום הרבה יותר עמוק מלהכין את הגוף לאיזשהו משהו. כאילו זה בא מקודם כל גם בן אדם שהוא לא שומר תורה מצוות, והוא כן עושה את התשובה עם הגוף שלו, והוא שומר על אוכל בריא, אוכל נכון, עושה כושר. זה בא פשוט ממקום של שמרתם עוד לנפשותיך, למה? כי אתה אוהב את החיים. ובתוך
אהבת
החיים,
כאילו
זה... ערך לחיים,
כן. זאת אומרת, כאילו שיש משהו בחזרה הזה, איזשהו רובד בסיסי של אמון, נקרא לזה אמון בחיים ובזה, ו...
יש אנשים שצערנו היום שאין להם.
כן, כן, כן. נכון.
אבל אני יכול להעיד שאח שלי נתן, שעכשיו במוד דרך שהם גולני בביסרח, אז הוא אומר, אתה עושה כושר, אבל אסור לך להגזים, כי הצבא רוצה שתגיע אליו. עם אפס
בנייה
פיזית.
כן, כדי ששם, משם יהיה אפשר לעבוד עם כולם.
להיבנות מחדש,
כאילו. כן.
צריך באיזשהו מקום, גם הוא היה אוכל מלא, גם אחרי הריצות, אם ההורים שלי היו צריכים, כאילו, להזמין מלא פחמימות, כדי...
יפה מאוד.
וחלבונים, כדי שלא ייגמר פשוט.
יפה, אנחנו, אני אגיד, נקודה האחרונה ואיתה נסיים רק, אני חושב שבשנים האחרונות אפשר לדבר על כיוונים נוספים. שאני חושב שאחרי שהרבה שנים באמת העיסוק היה בעיקר ברובד הזה של בנייה הפיזית של הגוף הזה, אני חושב שיש היום כל מיני כיוונים מעניינים שאפשר לחשוב עליהם יותר בנחת, לדבר עליהם יותר, שההבנה של חזרה לגוף היא איזושהי חזרה למודעות לגוף אחרת. זאת אומרת, זה קשור לכל מיני תורות יותר מזרחיות, לדברים כאלה שקשורים אולי למדיטציה, לדברים כאלו של חזרה ש... כן, שחלק מהעניין שלהם, הבסיס שלהם, הוא איזושהי חזרה להיות במודעות מאוד גדולה לגוף שלנו. זה, אני חושב שזה יכול להיות פתח אחרי זה, לעוד הרבה עבודה רוחנית שאנחנו יכולים לעשות עם זה, אם זה בכלל, אם זה לדוגמה בתפילה. אתה יודע, אני אקח כדוגמה. עד כמה אנחנו בתשומת לב לאופן שבו הגוף שלנו מתנהל בתפילה. זה משמעותי למישהו, מישהו מתייחס לזה, חושב על זה. תפילה שלנו יש בה הרבה דברים פיזיים. אנחנו עומדים, יושבים, מתנענעים, משתחווים. יש כל מיני דברים פיזיים שקורים, שהם לא נקבעו סתם. כנראה יש להם איזושהי משמעות. זאת אומרת, כשאני אמור לי להשתחוות עכשיו משהו כזה, אז משהו זה אמור ליצור לי משהו גם בחוויה. ככל שאני אהיה יותר באיזושהי מודעות למה שקורה אצלנו, אז הסיפור הזה באמת יתפוס לנו מקום יותר גדול, אני חושב. מבינים מה אני אומר? אני חושב שנייה, שאני חושב שזה יהיה באמת חלק מה... חלק מהחזרה הזאת יכולה להיות בהקשרים האלו. יכול להופיע בעוד מקום, אתה יודע, ביכולת, בריקוד, בכל מיני דברים שכאילו שבהם אדם יכול להיות באיזושהי מודעות יותר פנימית. זה אולי ששלב, איזשהו שלב נוסף על גבי השלב הראשון שדיברנו עליו. זהו, נראה לי שאנחנו נעמוד פה היום. מחר נמשיך בעזרת השם.